אנחנו שווים לעניין שסגולתה של ארץ ישראל שבה אמת מארץ תצמח. אוויר עד ארץ ישראל מחכים. הארץ הזאת יש לה השפעה רוחנית על עם ישראל, על פרט ישראל ועל העולם כולו. זה העניינה של ארץ ישראל. נחזור בדף י' סעיף ד' באורות, כן. אי אפשר לאדם ישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו, דמיונותיו, בחוץ לארץ, כתכונות הנאמנות הזאת בארץ ישראל. אני נזכר תוך כדי כך, לפני שנים רבות, אולי 25 שנה, משהו כזה, יותר, הייתי בקנדה בשליחות באיזה עניין, בטורונטו, ושם התפללתי באיזה בכנסת, בין מנחה לערבית, פגשתי אדם צעיר יחסית, ודיברנו בינינו, שאלתי אותו, אדם דתי, אתה רוצה לבוא לארץ ישראל? הוא לא ענה לי מיד, הוא חשב, 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 הוא אומר, כן. כן, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. שאלתי אותו, למה? מה? אם הוא ענו אלפיים, הוא אומר, כתוב ברמב"ן, כתוב פה, כתוב שם, כאילו שם כתוב, אז אני... לא, הוא לא אמר לי ככה. הוא אמר לי, תראה, אני, יש לי משפחה, נדמה לי ארבעה או חמישה ילדים קטנים, אני עובד במחשבים, אני מסודר וכל זה. אבל אני רוצה לתת לילדים שלי חינוך אמיתי. חינוך אמיתי. כאן, בקנדה, זה לא זה. הוא, בתור מי שחי בגלות, הוא מרגיש את האלמא די שיקרא, נאמר, את עולם של השקר. הוא אומר, אני רוצה שלפחות, אם אני חי כאן, אבל לפחות שהילדים שלי אמת מארץ תצמח, יתאמו כאן את החינוך האמיתי. מעין הרעיון הזה מבטא כאן הרב את הדבר הזה. אדם צריך להיות נאמן. נאמן אל הפנימיות שלו, אל האמת שלו, אל הצד הנשמתי שלו. הוא אומר, אי אפשר להיות נאמן באמת בחוץ לארץ. בחוץ לארץ זה לא המקום הטבעי שלנו, של עם ישראל. למה המשל דומה שאדם נכנס לבית זר שלא מכירים אותו? פתאום הוא מתחיל להתחשב בסביבה. הוא לא יכול להגיד כל מה שהוא רוצה, והוא לא יכול להתלבש עם כל מה שהוא רוצה, והוא פתאום לא נאמן למה שהוא היה רוצה להיות, אין לו ברירה. הוא מתחשב בעובדה שהוא במקום זר. סליחה שאני אומר, הגלות זה מקום זר. זה לא המקום האמיתי שלנו. אז במילא האדם לא יכול להיות נאמן לפנימיות שלו. איך אומרים בלשון אמרנו, משחק אותה. שם הוא צריך לשחק אותה. במקרה הטוב שהוא עוד יכול לשחק אותה. לפעמים, האנטישמים שם, לא בכל מקום, אבל יש מקומות שאומרים לך, חביבי, אל תהיה צבוע, אתה יהודי. נותנים לו להרגיש שהוא יהודי. יש גם תופעות כאלה. אתן לכם דוגמה פשוטה, שנבין את הדבר הזה. הלבוש. הלבוש. אתם יודעים, יש סמלים שהם מבטאים את יהדותך. הסמל הפשוט ביותר זה כיפה. כיפה על הראש. בבית, מזוזה. אז יש סמל יהודי. יש לפעמים, יש לך מדליון, מגן דוד. אתה שם את זה כאן. אני נזכר במלחמת גם יום כיפור, גם מבצע אנטבה, וגם במלחמת יום כיפור באיזה זמן. מסתבר שכל פעם שניצחנו במלחמה, גאוות היהודים עלתה. לא רק בארץ, גם בחוץ לארץ. אז היהודים, כשניצחנו במלחמה, פתאום ראית היהודים הולכים עם מגן דוד. איפה היה המגן דוד מקודם? החביאו את זה, אם בכלל היה. לא רק זה, לפעמים הלכו מגן דוד, עם בגד, כאן יש לך סמל, מגן דוד, לפעמים גם התעטפו בדגל ישראל. לא התביישו, לא שום דבר. אני לא מדבר על כיפה, הלכו עם כיפה וגאווה ברחוב. אחרי המלחמה, לקח כמה זמן, האנטישמיות חזרה לרחוב, ההתלהבות מעם ישראל, שהייתה התלהבות עולמית, כי אנחנו בששת הימים ניצחנו בנוק-אוט, במכה כזאת, כל העולם אמר ככה, לא יכול להיות. או ממצא אנטבה, אותו דבר, כל העולם אמר, ועלה את הגאווה היהודית, במילא גם את ההרגשה הטובה של יהודים בגלות. ואז פתאום הסמלים היהודים עלו, ואדם היה גאה על יהדותו. אחר כך הרוח שכחה, לאט 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 לאט, הסמלים בהתחלה נעשו קטנים, אחר כך נעשו, בכלל נעלמו, נכנסו לתוך ה... לא, ובכלל נעלמו. הכובע נהפך לקסקט, או למשהו אחר, אני יודע. ופתאום, אדם מוצא את עצמו משחק אותה.
למה נעלמו?
למה נעלמו? זה לא המקום שלהם. הם במקום זר, נותנים להם להרגיש שזה לא המקום שלהם. האנטישמיות, השנאה, היחס העוין שהם זוכים מזה. תיקח, תלך היום, אני לא הייתי בפריז. מישהו היה כאן בפריז כאן? היית בפריז? יש מקומות שאסור לך ללכת עם כיפה. אתה יודע למה? אתה יודע למה? אתה יכול לחטוף מוט ברזל בראש. בשכם אתה יכול ללכת עם כיפה. יחשבו שאתה חמאסניק. אבל חיילי צבא הגנה לישראל לא מתביישים ללכת שם עם כיפה או דברים כאלה. עם מדהים. ארץ ישראל, זה מיוחד בארץ ישראל. זה מה שהרב אומר. אדם יהודי בגלות לא יכול להיות נאמן אל עצמו, אל הפנים. הוא צריך לשחק אותה. הפנימיות שלו מסתתרת מאחורי כל המסכים וכל ההצגות למיניהם. ובחוץ לארץ אומר, מעורבות הן, כן, כל אותם ההופעות, הקודש, סליחה, הופעות הקודש באיזה מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. אני רוצה להתייחס למושג הופעות הקודש. יש מושג כזה, הופעות הקודש. זה מתבטא בשני דברים עיקריים, רוח הקודש ונבואה, שזה שני דברים קשורים אחד בשני. יש תופעה היסטורית שקוראים לה נבואה, שאנחנו מכירים אותה, הדוקומנט ההיסטורי הידוע ביותר על הופעת הנבואה על במת המין האנושי, זה התנ"ך. התנ"ך זה יצירה נבואית. אין מן דפליג על הדבר הזה. זאת אומרת, אפילו מי שאינו יהודי, הנוצרים, המוסלמים, כולם אומרים, התנ"ך זו יצירה שכתבו אותה נביאים. סליחה שאני אומר, צריך ללמוד מה זה נביא. אנחנו מכירים את המושג נביא, אבל כמילה. אבל המשמעות, מה זה באמת נבואה? מה ההבדל בין נבואה ובין אדם שהוא לומד תורה, או בין אדם שהוא אפילו ברוח הקודש? מה ההבדל בין נבואה? נבואה זה שאלוקים מדבר אל בן אדם. תשאלו אותי איך? אני לא יודע. לא יודע. יום אחד היה יהודי אחד, קראו לו שמואל. שמעתם על שמואל הנביא? הוא חי לא רחוק מכאן בשילו. בשילו. יום אחד פתאום שומע קולות. תגידו לי, מה זה, הזיות או משהו כזה? שמוליק, שמואל. אני רואה מה שכתוב בתנ"ך. הוא מתפלא, מי מדבר אליי? הוא בא לאלי, אלי היה הכהן הגדול, והיה לו גם הנבואה. הוא אומר, תראים, אני שומע שמדברים אליי. אלי תפס, קלט, שאלוקים מדבר אליו, ושמואל מדבר אליו. הוא אומר, או, חביבי, אתה נביא. הייתי אומר, גדול הנביאים, מהראשוני, אחרי אלי, הגדול הנביאים, אפשר לומר, זה היה שמואל הנביא. עכשיו, מה קורה עם אדם כזה? מין תופעה תרבותית, אנושית, בלתי מובנת. אנחנו לא, אני אחרי אמרתי, אני לא יודע. איך זה קורה דבר כזה? אמנם הרמב״ם ביסודי התורה, יש לו שני פרקים, או אפילו שלושה פרקים, שהוא עוסק בנבואה, בתופעה הזאת המיוחדת, שנקראת נבואה, של התגלות האלוקות, האינסופית הזאת, הדבר הבלתי נתפס הזה, הוא מתגלה לאנשים מסוימים שהם ראויים להיות נביאים. הוא גם מתאר את הפרוצדורה, איך בודקים אם אדם הוא נביא או לא נביא, כל הדברים האלה צריך לבירור שלהם, גם במבוא שלו למשניות, הוא גם עוסק בשאלה הזאת, אם אדם יבוא היום למשל, ויגיד שאני נביא, איך נדע אם הוא נביא או לא נביא? אז יש לו, איך אומרים, טסט, עובר בחינות, בחינות, לפי הנביאים, חכמים, אם הוא באמת נביא או שהוא מדבר שטויות, או שהוא עוזה עזיות. אז יש על זה פרוצדורה שלמה, צריך ללמוד את הדברים האלה, איך הדברים נעשים. אבל ישנה תופעה היסטורית, זה לא תיאוריה, אלא מדברים כאן על היסטוריה. ישנה נבואה, זה נקרא הופעות הקודש. הופעת הקודש הייתה בבית ראשון, בתחילת בית שני, וכל הנביאים וכל החכמים מדברים על התחדשות הנבואה בבית שלישי, שאנחנו היום בדור שלנו, אנחנו בונים את התשתית, את המבוא לבית השלישי. נכון שעדיין בית המקדש לא עומד, אבל אנחנו יודעים, מכירים את התהליך, כמו שאומר הנביא יחזקאל, קיבצתי אתכם לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, וזרקתי עליכם מים טהורים, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, התחדשות רוחנית, שבטופ, בשיא ההתחדשות הזאת, יופיעו נביאים. ופעם ילכו בשדרות המאירי כאן אנשים, יכול להיות שזה מחר, או יכול להיות עוד 100 שנה או 200 שנה, ואז תגיד, היי, אתה שם, ירמיהו, לא, כן, ירמיהו הנביא, אני מתכוון, לא ירמיהו השני. זה נראה לנו כעזיות, כדמיונות. אבל אנחנו מאמינים בזה באמונה, חדש ימינו, כי כן, אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה בדבר הזה. הנבואה היא נצרכת לנו כאומה ולמין האנושי כולו. זאת אומרת, אותה יצירה אלוקית שבאה דרך אותם נביאים בתנ"ך, זה המזון המוסרי, הערכי, שהמין האנושי ניזון ממנו אלפי שנים. אין לנו שום יצירה ספרותית בעלת השפעה כמו היצירה הזאת שנקראת תנ"ך. ואין מאן דפליג על הדבר הזה. לא שייקספיר ולא דון קישוט ולא... לא, לא, אל תצחקו. אני זוכר כשהייתי נער ולמדתי בבית ספר, אז למדנו גם את דון קישוט כיצירת מופת. בסדר גמור, אני לא... לא ואומר, ואני יודע, טולסטוי, מלחמה ושלום, או כל מיני ספרים מעניינים מאוד. אבל ההשפעה של היצירות האנושיות, נאמר, הגדולות ביותר, שזה סופרים, אין להם את אותה השפעה כהוא זה, מה שיש לתנך שלנו, שלנו הכוונה של נביאי ישראל. וזה התחדש הדבר. זה מה שהרב אומר, הופעות הקודש, בארץ ישראל הם משהו לגמרי שונה. אם יש דבר כזה של הופעות קודש בחוץ לארץ, זה משהו שונה. אז אמרנו, הנבואה זה הטופ, זה השיא. אבל טרום נבואה, לפני הנבואה, יש מושג כזה שנקרא רוח הקודש. רוח הקודש יש בכל דור ודור. בכל דור ודור יש מינימום למד וב צדיקים בעלי רוח הקודש. אותם אנשים שהם זוכים לרוח הקודש. או כמו במסילת ישרים, מי שלומד בסוף, הפרק האחרון, עוסק ברוח הקודש. זה אנשים שיש להם דבקות באלוקים, ואצלהם הם זוכים לאותה הערה, אותו רוח הקודש, סייעתא דשמיא הגדולה, המיוחד מינון. אומר, בארץ ישראל זה מתאים לרוח הקודש, הופעת רוח הקודש, למדרגותיו למיניהם. שאלו אותי למה זה לא קורה היום, תשאלו. מי קודם כל, מי אמר שזה לא קורה היום? מי אמר שזה לא קורה היום? זה כן קורה היום. אלא מה, דווקא אלה שאנשים בעלי רוח הקודש, הם אנשים בעלי מידת הענווה. הם לא, כמו שאומרים, יחצנים, לא עושים פרסומת לעצמה ולא דברים כאלה. הם אולי יושבים ספונים בביתם או במלאכתם, והם אנשים שמשפיעים באופן סמוי ולפעמים גלוי על עם ישראל. גם כשהדברים לא נראים, כי אמרנו, אין להם יחצנות. אבל הם בתפילתם, שהצדיק מתפלל, אדם שהוא במדרגה כזאת, הוא מזכה את הרבים, הוא מעציל מרוחו על הרבים. אז יש אנשים כאלה. אני אומר את זה לא בגלל שאני אומר את זה, אלא בגלל חז"ל אומרים את זה. חז"ל אומרים בכל דור ודור, יש למד ו' צדיקים, שהם מזכים את הרבים. למד ו' צדיקים. יש להם הערה, אספקלריה הם קוראים לזה, אספקלריה מהירה, והם מזכים את הרבים. כך שרוח הקודש הזאת היא קיימת בכל מקום ומקום. תפתחו בבקשה באורות התחייה בדף צדיק זין, שמדבר כאן על רוח הקודש. צדיק זין, סעיף סמכתת, כן? סמכתת, רואים? ראשי תיבות סמכתת, מה זה? ספרדי טהור, איך אתה יודע? אתה ספרדי, אה? מה ההבדל בין ספרדי טהור או ספרדי שהוא לא טהור? לא, אם הוא נולד בארץ, יש דורות... לא, באמת. סמכתת, ראשי תיבות, ספרדי טהור, יש לספרדים מהמסורת, יש כאן משפחות ספרדיות עתיקות כאן, אז הוא ספרדי טהור, זה מתאים למה שאנחנו לומדים, ארץ ישראל. טוב, אבל בוא נראה, התשובה הגדולה, אומר כאן הרב, שתחיה את האומה ותביא גאולה עליו ולעולם, תהיה תשובה שנובעת מרוח הקודש שיתרבה בה. זאת אומרת, רוח הקודש הוא נחלת בודדים, הוא יתרבה, הוא יהיה נחלת הרבים. מה זה רוח הקודש? מסביר כאן הרב. כישרון הנבואה במקורו, קודם שהוא מתפתח במלואו, לפני שהנביא הוא נביא, הוא זוכה לרוח הקודש. הרי הוא רוח הקודש. רוח הקודש הזה, ההופעה האלוקית, גילוי העניין האלוקי, הוא אשר נזדווג, נתחבר, לישראל בתחילת מטעם, הכוונה היא במעמד הר סיני, יצאנו ממצרים, אחרי 50 יום קיבלנו את התורה, וכל עם ישראל קיבל את התורה, וראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, זה רוצה לבטא שזה דבר רוחבי, שפחה היא בקצה של העם, אבל ודאי ודאי מישהו למעלה ממנה, מבחינת מעמדה, זכו ודאי, לרוח, כולם זכו, מעמד הר סיני לעיני כל ישראל, שתי הדיברות הראשונות מפי הגבורה שמענו, ככה אומרים חז"ל, ורוחך הטוב נתת להשכילם. מה קורה עם רוח הקודש הזה? רוח קודש זה אינו שר מבחירי האומה לאורך כל הדורות, בכל דור ודור יש אותם בחירי אומה שהם זוכים לרוח הקודש, מפעמו בכל ישרי לב לפי שיעור וערך מיוחד, כל אחד לפי, מה הוא צריך? ליישר את הלב. איך מיישרים את הלב, מי יודע? איך מיישרים את הלב? יש לב עקום ולב ישר. איך? יפה מאוד. מתקנים את המידות. האלוקים עשה את האדם מה? ישר. ואמה ביקשו חשבונות רבים. החיים מעוותים לנו את הישרות הזאת, מה שאנחנו עוברים בחיים. אבל יש אנשים ישרי לב, מה לעשות? במהותו כל אדם הוא ישר בליבו. רק הנסיבות, מה שהוא עובר, הוא מתאבד. לכל אחד לפי מידתו, מרומם ומעדן את רוח גדולי דעה, חכמי לב, העוסקים בתורה לשמה. כל מי שעוסק בתורה לשמה, הוא זוכה לרוח הקודש, כמו שנאמר פרקי אבות בפרק השביעי, קינן תורה. זה קיים, זה לא שהוא לא קיים, אבל הוא אומר, ארץ ישראל, הסגולה של ארץ ישראל, שאותן הופעות הקודש, כולל רוח הקודש, הן קיימות כאן. במילים אחרות, אתן לכם דוגמה. רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, שהוא כתב לנו את השולחן ערוך, איפה הוא כתב, באיזה ארץ? בארץ ישראל. נכון שהוא היה ספרדי, הוא נולד בספרד וגלה לפורטוגל ואחר כך ליוון או לבלקנים באיזשהו מקום וכל זה. נכון. אבל כוח היצירה שלו, שזה הכל ברוח הקודש, כי שולחן ערוך זה רוח הקודש, נכון? בשולחן ערוך כתוב הלכות, אבל גם הלכות צריך לכתוב ברוח הקודש. זה לא מילתא זוטרתיים. אבל למה הוא זכה לדבר הזה? כי הוא עלה לארץ ישראל. ולא כמו היום בבואינג 7-7, לא יודע מה. אבל הוא הלך ברגל, עשה מסירה. היה לו מסירות נפש. הוא בא לכאן ברגל. פשוטו כמשמעו. למה באת לכאן? הוא בא לצפת, הוא חיבר את זה בעליית צפת, אם אני טועה. הוא בא לכאן, למה? רוח הקודש. אותו דבר האריזה. האריזה על חי במצרים. הוא נולד בארץ, אבל הוא ירד למצרים, הוא היה יתום, הוא ירד למצרים, ושלוש שנים אחרונות בחייו, הוא עולה לארץ ישראל. וכאן, בארץ המעיינות, השפע שלו, שהוא השקע את תלמידיו, במיוחד תלמידו רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה. אבל זה היה כאן, בגלל הסגולה שלו, והוא ידע מהדבר הזה. אותו דבר גדולי ישראל. ידוע שהבעל שם טוב, וגם הגאון מווילנה, שני הגדולים האלה, הם רצו לעלות לארץ, לא הסתייע להם מילתא, אבל שלחו את התלמידים, תלמידי הגר"א, תלמידי החסידות, עליית החסידים. למה הם עלו לכאן? הרי התנאים כאן היו מאוד מאוד קשים. והיה כאן מגפות ורעידות אדמה, ורדפו אותם ופרעו בהם. כל זה למה? רוח הקודש. מה שהוליך אותם לכאן, זה שהם ידעו שמה שהם משיגים שם, בגלות, זה לא מה שמשיגים כאן. אותו דבר רבי יהודה הלוי, אותו דבר הרמב"ן, אותו הרמב"ן ידוע, אביהם של ישראל, הוא מקטט את רגליו לעת זקנה, הולך מספרד עד ארץ ישראל, בסירה, לא יודע, הלך בתנאים לא תנאים, בא למקום חרב ומסוכן. הוא למד את הרב קוק, הרמב"ן. מה הוא אומר? איפה אני יכול להשיג את רוח הקודש? אם לא בארץ ישראל. זה מה שהוא אומר כאן הרב. בחוץ לארץ, הכל מעורב. בשיגים וקליפות מרובים. אומר, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותם מזדקחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל. האוויר, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. אין הכוונה רק חמצן, שאוויר הזה עושה. יש סגולה לארץ הזאת, יש אוויר, אווירה מיוחדת, אווירה רוחנית מיוחדת. מיסוד אוויר עד ארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה, למרות שהוא לא שם, אבל הוא מצפה לעלות לארץ. אפשר לומר שרבי יהודה הלוי בכוזרי, בשירים שלו, והקינות שהוא אומר, שאנחנו אומרים, איזה געגועים, איזה ציפייה, איזה... כל זה הביא אותו למדרגה, אומרים הרבי יהודה הלוי שהיה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, של רוח הקודש ויותר. חופף על כל מי שמצפה לראותה, שמחו את ירושלים וגילו בה מי? כל אוהביה. ומי אוהב אותה? מי אוהב את ירושלים? מי שרוצה לבוא אליה. מישהו נמצא בארץ ואוהב אותה, ומי שנמצא בחוץ לארץ ואוהב אותה, זה משפיע עליו. זה שאתה בחוץ לארץ, ואתה מתגעגע, רוצה לבוא לארץ, זה לא לזלזל בדבר הזה. עצם האידאה, המחשבה, שאני מקומי בארץ ישראל, ועכשיו אני בחוץ לארץ, זה חיסרון גדול. אבל זה אדם, הרב ירחיב בשיעורים הבאים, מה קורה ליהודי שנקלע לחוץ לארץ? מאיזה סיבה? מה עם רוח הקודש? מה עם כל המעלות? אני רואה מה זה בהמשך. אשרינו, מה טוב חלקנו שאנחנו חיים באיזה ארץ? צריך להכיר בסגולה, בערך, בחשיבות של הארץ הזו. תוך כך נזכה לגאולה שלמה, וישועה שלמה, ונחמה שלמה, מהרה בימינו, אמן.